ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כיתות דף ט' ו'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה 10 שורות מראש העמוד. אפשר גם לראות ב-6 שורות בשורות הרחבות. המשנה, אמר רבי עקיבא. בהזדמנות זאת נציין שרבי עקיבא מתככב במשניות האלו מכאן עד סוף הפרק. נראה איך שרבי עקיבא פונה לרבנים אחרים בשאלות, ומכאן יש ללמוד מסר איך שהתורה נמסרה מרב לתלמיד, וזה יבוא לידי ביטוי גם בהמשך. אמר רבי עקיבא, שאלתי את רבן גמליאל ואת רבי יהושע באטליז של עם אום. אטליז, רשי כותב, גם מביא את המילה עם זיין בסוף, ורשי כותב את זה שוק, ש הלכו, ממשיך המשנה, שהלכו לקח בהמה למשתה בנו של רבן גמליאל. הם הלכו לקח בשר, גם היום משתמשים במילה אטליז עם זין כחנויות לבשר. אז הם הלכו לקנות בהמה לחתונה שרבן גמליאל היה עורך. נציין שבמשנה ראשונה בתלמוד בבלי, במסכת ברכות הבית עמוד בית, שם גם רואים התייחסות למקרה של משתה שערך, משתה כוונה החתונה שערך רבן גמליאל בשביל בנו. ומה רבי עקיבא שאל אותם? הבא על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו, מהו? חייב אחת על כולן או חייב על כל אחת ואחת? נוסיף שמדובר פה בשלב הזה, אנחנו נשנה את הפירוש כשנגיע תוך הגמרא, אבל בהלם אחד, אפילו אם אתה רוצה לקרוא את המשנה לשיר אותו כמו שהוא, צריכים להסביר שהוא עשה את זה בהלם אחד. אני שוב פעם אומר שבמהלך הגמרא אנחנו נשנה בכלל את ההבנה של המשנה. אז השאלה שוב פעם, האם יש ריבוי חטאות או רק אחת? אמרו לו, לא שמענו. אבל שמענו לגבי השאלה הספציפית שלך, אנחנו לא קיבלנו קבלה, אבל שמענו הבא על חמש נשיו נידות. בן אדם שיש לו חמש נשים והם נידות והלם אחת, הוא לא ידע בין זו לזו שהוא עשה עבירה, שהוא חייב על כל אחת ואחת. ורואים אנו שהדברים קל וחומר, שלגבי השאלה שלך התשובה תהיה עוד יותר שהוא חייב על כל אחד ואחד. היכי דמי, מה שכתוב במשנה הבא על אחותו ועל אחות אביו וכולי, על מה מדובר? ויש כאן פס כפול להבליט את השלבים, כמו שכתבנו בשוליים, שלבים לענות על השאלה היכי דמי, הדקטני הבא על אחותו וכולי. אז אנחנו גם נשים לב לנושא שגם מופיע אצלנו בשוליים, בגמרות הש"ס עוזר, הש"ס המסומן, כתבנו הבעל הערווה בשוגג, תהי גוף אחד עם שלוש שמות איסור, כמה חייבים? עכשיו זה רמז על הבאות. חזרה לגמרה, אנחנו שואלים על מה מדובר במשנה כשהוא אמר הבעל אחותו ועל אחות אביו וכו'. אי למה כדקטני, אם המשנה היא כמו שכתוב, כך יש להבין, מהי תיבאי עלי, מה השאלה בכלל? למה רבי עקיבא היה שואל שאלה בזמן שהתשובה כל כך פשוטה? למה? הרי שמות מוחלקים, הרי גופים מוחלקים, יש כאן שמות לאווים, לאווים, יש לאו, יש איסור לבוא על אחותו, איסור לבוא על אחות אביו, איסור לבוא על אחות אמו, וגם הם שלושה אנשים, שלוש נשים נפרדות. הפשוט שהוא חייב שלושה, אז זה כנראה לא המציאות. על זה לא שאל רבי עקיבא שאלתו, אלא אחי קטני, הבא על אחותו שהיא אחות אביו, שהיא אחות אמו, חייב אחת על כולן או חייב על כל אחת ואחת? מהו? מי אמרין על הרי שמות מוחלטים? באותה אישה שהיא נושאת שלושה לאווים, אז יש לנו שלושה לאווים, אולי זה מספיק לחלק לשלוש חטאות, אם הוא כמובן עשה את מעשהו בשוגג. או דומה, הרי אין גופים מוחלקים, הרי מדובר פה על אישה אחת שנושאת בה שלוש שמות האלו, שלושה לאווים האלו, אבל זה אישה אחת וזה ביאה אחת באישה אחת, אז אין כאן לפי הצד הזה מה לגום לחלוקת חטאות. אמרו לו, אז הרבנים ענו לרבי עקיבא, לא שמענו, אבל שמענו הבא על חמש נשיו נידות בבת אחת, שחייב על כל אחת ואחת משום נידה. מה שכתוב בבת אחת, כלומר לא היה לו ידיעה בינתיים, והוא חייב על כל אחת ואחת משום נידה, וראינו שהדברים קו החומר. ומה הבא על חמש נשיו נידות בבת אחת, שהיא שם אחת, חייב על כל אחת ואחת, אחותו שהיא אחות אביו, שהיא אחות אמו, שהן שלוש שמות, אינו דין שיהיה חייב על כל אחת ואחת? אז זה מה שהם ענו לרבי עקיבא, שוודאי יש כאן סיבה לחייב אותו ריבוי חטאות. במקרה של שאלת רבי עקיבא זה יהיה שלוש סך הכל, כי מדובר על אחותו שהיא גם אחות אביו וגם אחות אמו. עכשיו אנחנו ממתינים להסביר איך נוצר כזה דבר, אבל בינתיים בואו נזרום עם הגמרא. הגמרא שואלת איך הם עונים לרבי עקיבא מין קל וחומר כזה, דהיינו הבא על חמש נשיו נידות, איכא למפרח, יש להפריך את התשובה שלהם, מה לחמש נידות המקרה שלהם שכן גופים מוחלקים, מדובר על חמש נשים נפרדות, זה הסיבה שהוא חייב על כל אחת ואחת, לא כן המקרה של רבי עקיבא, אלא אמר כה, ערוות אחותו גילה. הפסוק הזה מלמד לחייב על אחותו שיחות אביו, שיחות אמו, כלומר לחייב שלוש חטאות על שלושת השמות האלו. רשי מוסיף פה ערוות אחותו גילה, מפרש פרק כמה בדף ב' דאיתר להי להדרשה. הפסוק הזה הוא מיותר כדי להיות פנוי לדרשה הזאת. הגמרא ממשיכה, אמר עבדה ברבה משכחת לה, אפשר ליצור אישה אחת שהיא גם אחותו, גם אחות אביו וגם אחות אמו, ברשייה בר רשייה. מה זאת אומרת? נציין שיש לנו בגמרות המסומנות את התרשימים שמצורפים, אפשר לראות את זה בתרשים השלישית בעמוד התרשימים, מה זה, מה קרה פה, שבא על אמו אחד שהוא רשע, הוא בא על אמו ממזר, זה יוצר ממזרות כמובן, אז הוא בא על אמו והוליד שתי בנות וחזר ובא על אחת מהן והוליד בן. עכשיו אנחנו רוצים להתמקד בבן הזה, ובא בנו על אחות אמו שיה אחותו, שיה אחות אביו. תהווה לי רשיה בעל רשיה. מי שהוליד אותו היה כבר רשע, וזה שהוא בא לאמו. עכשיו, אז זה, אותו אבא הוליד הבן הזה, שגם הוא בא על איסורי ערווה. כפי שאמרנו, אפשר לראות את התהליך באופן חזותי, אם עוקבים אחרי המספרים בתרשים המלווה את הגמרא הזאת. רש"י גם מפרט. במסכת מכות אף י"ד עמוד א', במאמר המוסגר נציין ששם אשי על המילה באטליז מפרש במקום שמוכין הבשר במקולין. אנחנו נמשיך כעת אצלנו בגמרא, וקודם אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא בא על הערווה וחזר ובא עליה בהלם אחד. מחלוקת רבי אליעזר ורב חכמים, כמה חייבים. תנו רבנן, בא עליה, כלומר על אחת מכל העריות, וחזר ובא עליה, וחזר ובא עליה. ונציין שהביאות האלו היו בהלם אחד. חייב על כל אחת ואחת, דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים, אינו חייב אלא אחת. ומודים חכמים לרבי אליעזר, שיש לחייב על כל אחת ואחת, בבעל חמש נשיו נידות בבת אחת. כלומר, בהלם אחד, שהוא חייב על כל אחת ואחת, הועיל, והוא גרם להן. מאחר שהוא גרם לנשים האלו על כל אחת ואחת להביא חטאת משלה, אז הוא לא יהיה פחות מכולם, והוא יביא גם חטאת על כל אחת ואחת. רש"י כותב, הוא גרם להם להביא כל אחת חטאת. דהיינו חמש חטאות, הלקח אונמי מייתי חמש חטאות. אבל חמש ביאות בערווה אחת, בהלם אחת, היא נמי לא מתיה, אלא היא לא מביאה אל אחד, רק אחד, וכן הוא. נחזור לגמרא. אמר לי רבה לרב נחמן, מי אמרינן הועיל והוא גרם להם? האם זה באמת סברה להיות סיבה שהוא יביא ריבוי חטאות? ועתניה, הוא בהלם אחת והיא בחמש העלמות, הוא אינו חייב אלא אחת, והיא חייבת על כל אחת ואחת. אז יש אדם שהוא בא על אישה, על הערווה, נגיד חמש פעמים, אבל הוא לא נודע לו בינתיים. היא כן ידע בינתיים שהיא עשתה עבירה. בפועל הוא גרם בביאות שלו איתה להביא ריבוי חטאות. בכל זאת הוא לא מביא ריבוי חטאות, אלא אימה, הועיל וגופין מוחלקים. מה שראינו מקודם, שחכמים מודים בבא על חמש נשיו נידות, שהוא חייב על כל אחת ואחת, זה בגלל שכל אחת היא גוף נפרד. וזה מחייב חטאת נפרדת. שואלים שאלה עכשיו, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא שאלה. אליבא דרבי אליעזר, שהוא היה זה שמוכן לחייב ריבוי חטאות במקרה של אחד שבא על אחד מהעריות וחזר בעליה, חייב על כל אחת ואחת. אז עכשיו אליבא דרבי אליעזר שסובר דבר לערווה וחזר בעל לערווה בהלם אחד, חייב על כל אחת ואחת, מה הדין במי שקצר וחזר וקצר בשבת בהלם אחד? כמובן כל אחד שואל את עצמו מה בכלל ההבדל, על איזו בסיס יש לשאול את השאלה הזאת. אז הגמרא תספק תשובה גם לזה. בכל אופן, אנחנו פותחים, תשימו לב, שאלה בת כמה שורות, שאלה ארוכה. הגמרא היא בעיה להו, קצר וקצר. הוא קצר שיעור, יש שיעור במלאכת שבת למלאכות שונות, שיעורים שונים. השיעור לקצירה זה שיעור גרוגרת, שיעור כמו שיעור טעינה. אז הוא קצר שיעור גרוגרת בשבת, וחזר וקצר עוד פעם, ועשה את הקצירות האלו בהלם אחד. מה לי אמר רבי אליעזר? עכשיו, שני הצדדים לשאלה. תאמר דרבי אליעזר, שהוא מחייב הכל אחד ואחד בבה, בחזר בבה להערבה, הטה משום דה עבד טלטין. הוא עשה עבירה פעמיים, ועמתו להחיב, ולכן אמר חייב הכל אחד ואחד, והחינה מדה עבד טלטין. וגם פה, בשאלה הנוכחית, הוא עשה שניים. עוד דרמה, תעמד רבי אליעזר הטעם בשתי הביאות, משום דעי אפשר לא לערבן לביאות זו וזו. כל ביאה עומד בנפרד, עומדת בנפרד. אי אפשר לחבר אותם במעשה אחד. כל ביאה היא מעשה נפרדת. עמתו להכי, ולכן אמר רבי אליעזר חייב הכל אחת ואחת. אבל קצר כגוגרת, וחזר וקצר כגוגרת בהלם אחד. כיוון זה אפשר לו לרב שתי גורגורות בבת אחת, יש מציאות כזאת שהוא במעשה אחד הוא מוריד שתי גורגורות, שתי שיעורי מזון קצירה. אז מאחר שיש מצב כזה, יש פוטנציאל כזאת לעשות את שיעור השתי הגורות בהלם אחד, במעשה אחת, אינו חייב אלא אחת, למרות שהוא בפועל קצר וקצר שוב בנפרד, אבל בהלם אחד. אבל מאחר שאפשר לקצור את שניהם בבת אחת, אז אולי חייב רק אחת, בשונה לביאות. מי? אז השאלה ככה נשאלה. אני רוצה בהזדמנות הזאת לעבור לרשי. שתי ביאות אי אפשר לערב. הלכך, חשיבי, הם נחשבים נפרדים, אבל קצירת שתי גורות אפשר לערב לקצור בבת אחת. בואו נתקדם לקראת תשובה. אמר רבא, אתם רואים בגמרא שהוא מסומן אצלנו אחד, מתחתיו רב יוסף שתיים. אז אמר רבא, תאמה דרבי אליעזר, שהוא חייב על כל אחד ואחד בערבה, הטעם משום דעבד טלטין, שתי ביות, שני מעשים, החנמי בקוצר בשבת, העבד טלטין, הוא קצר וחזר וקצר. רב יוסף אמר, תאמה דרבי אליעזר, הטעם בערבה משום די אפשר לא לערבן, אבל אפשר לא לערבן אינו חייב אלא אחת. אז במקרה שהוא היה יכול לערבן, לעשות אותם בבת אחת, כמו בדוגמה של השאלה בקצירה, אז הוא חייב רק אחת. הייתי ויהבאי לרבא, רבי אליעזר מחייב על ולדי מלאכות במקום אבות מלאכות. כידוע, בשבת יש למיטת אבות מלאכות, ובחום מלאכה ומלאכה יש תולדה. לפי רבי אליעזר, מי שעושה אב מלאכה והתולדה שלו, חייב על כל אחד בנפרד. האב ואב, אבל אם האדם עושה אב מלאכה וחוזר על האב מלאכה, כמו קצר וחזר וקצר, בבת אחת, כלומר, בהלם אחד, פטור. אז שוב פעם, אנחנו מדייקים ממה שרבי אליעזר מוכן לחייב בנפרד על אב והתולדה שלו, ונדייק, אבל אב ואב פטור. והיא אמרת, תלמד רבי אליעזר משום דבד דכבד תרתי, פונה אביי לרבא ואומר, אם כשיטתך, איך שאתה הסברת רבי אליעזר, שהוא חייב בערבה על כל אחד ואחד בגלל שהוא עשה שני מעשים, עמי פטור, למה באביו הוא חייב רק אחד, למה לא חייב על, על, על שניהם? תשובה, תשימו לב, תשובה ארוכה. אמר מור ברי דרבנה, ענה ורב נחומי בר זכריה, תרגימנה, הכה במאי עסקינן. מה שקראנו מקודם, שרבי אליעזר מחייב על ולד מלאכה יחד עם האב, זה לא מקרה של שתי פעולות, זה פעולה אחת בדלית המודלת על גבי תאנה וקצצן בבת אחת. משום אחי מחייב רבי אליעזר, הועיל ושמות מוחלקים וגופים מוחלקים. מה קרה שם? מה זה הדלית המודלית על גבי התאנה? רשי, דלית זה של גפן, המודלית על גבי תאנה, ותאנים יש בתאנה, ואין ענבים בגפן, והיה צריך לבצור הגפן להסקה, זה עצים, עצים להסקה, וקצץ בבת אחת פרי התאנה וזמורת הגפן, דחייב שתיים, חדה הפרי לתאנה דהיינו קוצר, וחדה הזמורה דתולדה דקוצר. זה לא האב מלאכה שקוצר אלא תולדה. דקיימלן במסכת שבת, זומר וצריך לעיצים, הפעולה שהוא ביצע עכשיו, תולדה דקוצר אי. משום אחי חייב שתיים, אף אגב דבבת אחת, הוא אי ושמות מוחלקים, זה אב וזה תולדה, וגופים מוחלקים דשני אילנות הן. עכשיו מכאן יש לדייק, ממשיך הגמרא, כגון, אנחנו נחזור לגמרא, דקבתה קצר וקצר, המקביל באב ואב, במקום אב ותולדה שתיארנו עכשיו, מה יהיה אב ואב? קצר וקצר, איך היא משכחת לה דמפטר? אז מתי אומרים שהוא יהיה פטור על, על ריבוי, דהיינו חייב רק אחת? כגון שקצר שתי גרוגרות בבת אחת, במכה אחת, בחתיכה אחת, הוריד שתי גרוגרות, אבל קצר כגוגרת וחזר וקצר כגוגרת, חייב, בגלל שהוא עשה שתי פעולות. אומר רבא, כמו שאני אמרתי. המשנה, אנחנו בשוליים יש לנו נושא, כתבנו עבר המדודל בבהמה, באדם. מה זה עבר המדודל? רשי כותב תלוש רובה ומורה במקצת. זה העבר תלוש ברובו מהבריאה, מהאור בהמה או מהבן אדם. הוא מחובר, אנחנו נראה בהמשך, יכול להיות שהוא מחובר אפילו כחוט השערה, אבל הוא בכל זאת נקרא עבר המדודל. נמשיך כעת במשנה, ועוד שאל רבי עקיבא, עבר המדודלת בבהמה מהו? האם הוא מתמה? רשי כותב שתי שורות מסוף העמוד, מהו שיתמה משום עבר מן החי כאילו נתלש לגמרי? דקיימלן באובר רוטר במסך הלכונים, דעבר מן החי מתמה כנבלה. זאת אומרת, אם אדם חתך לגמרי עבר מבהמה חיה, אותו עבר הוא הוריד לו את הרגל, הרגל הזה דינו כנבלה שמתמה. מה לגבי עבר שלא הורדת אותו לגמרי, אלא היא מדודלת, היא מחוברת במקצת? הגמרא ממשיכה, המשנה אומרת, אמרו לו אותם רבנים שראינו משנה הקודמת, גם גמיר ורבי יהושע ענו לו, לא שמענו. אבל שמענו עבר המדודלת באדם שהוא טהור. אשי כותב, עבר הנתלש מן אדם לגמרי מתאמה כמת. זה ידוע. זה עבר שהועידו מאדם בעודו בחיים. אותו עבר יש לו דין של מת. הוא מתאמה כמת. בפרק עובר עוטב, והמודלת שדבוק קצת טהור. זה מה שאנחנו כן יודעים. כך ענו לרבי עקיבא. נקרא את זה עוד פעם בשורה האחרונה בגמרא, ושמענו עבר המדודלת באדם שהוא טהור. וכך היו, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב' מוכי שכין עושים בירושלים, הולך לו ערב פסח אצל הרופא. מוכי שכין, אנשים חולים, איברים, מה שכותב, נופלים. אז אחד כזה הלך, או אלו אנשים כאלו שסובלים מהמכה הזאת, הולכים אצל הרופא בערב פסח וחותכו עד שמניח בו כסערה, ותוכבו בסירה. הוא תוכב את העבר כעת לתוך מסמר סירה קוץ שמחובר לקרקע, מה שכותב שמחובר לקרקע ולקוטר, והוא החולה נמשך ונתלש העבר מאליו. אז המשנה ממשיכה ונמשך ממנו. אותו חולה, הוא מושך את עצמו מהעבר שכעת מחובר על ידי אותו קוץ, ועלו עושה פסחו. והרופא עושה פסחו. הם שניהם טהורים, וכל אחד יכול לעשות קורבן פסח. ורואים אנו שהדברים קל וחומר. לגבי השאלה שלך בעניין עבר המדודר בימה, שיהיה קל וחומר שהוא אינו כעת, שמדודר לא מתאמה. רשי כותב, קל וחומר מפורש בגמרא, אדם שמתאמה מחיים, שמקבל תומה מחיים, אדם שמסוגל לקבל תומה, ואפילו אחי לא מתאמה עבר המדודר, כל זמן שעבר מדודל רואים שהבן אדם לא תמי, קל וחומר בהמה שאינה מקבלת תומה מחיים. בהמה היא בכלל לא מקבלת תומה בחיים, אז העבר המדודל שבא לא מהווה מקור לתומה. כעת יש נושא שכתבנו בשוליים, משקין הבלועין אינם מכשירים את הדבר שאין בתוכו, אבל מי שיצאו אין בכי יותן. אבל מי שיצאו אותם משקין, הם כן מכשירים לקבל תומה. הביטוי בכי יותן הוא ביטוי מושל מהפסוק בתורה בעניין הכשר לקבל תומה. הגמרא, תננתם, המוחק את הקרישה. קרישה זה סוג ירק. והסוחט בשערו ובקסותו. רשי על המוחק את הקרישה כותב, קוטש את הכפלות שקוראים, ומביא לשון לועזי. אני אגיד כבר מראש שתוספות יש לו גישה אחרת לגמרי לפירוש הדוגמה הזאת, פירוש אחרת לגמרי מפירושו של רשי. אנחנו נתקדם בגמרא. דיברנו על מוחק את הקרישה, דיברנו, הזכרנו פה סוחט בשרו בסוטו, משקה שבתוכו אינם בחיותן, המשקים שבלועים בתוכו אינם מכשירים לקבל תומה, ויוצאים ממנו הרי אין בחיותן. והמשים שיוצאים הם בחיותן, וזאת אומרת, אם המשקים האלו, נגיד המים האלו, נופלים על ירקות, אז המים האלו יכשיר את הירקות האלו לקבל טומאה. אמר שמואל, וקרישה עצמה הוכשרה, וכאן רש"י אומר, קרישה עצמה, לאחר שיצאו ממנו המשקין, הוכשרה, אף על פי שלא נגע בהן אחר יציאתן. אז יש כאן משהו מיוחד בשעת יציאת המשקין מהקרישה להכשיר אותם. עכשיו, הגמרא שואלת, מה היא טעמה? למה אתה אומר שהקרישה עצמה הוכשרה? בשעת פרישה ממנו הוכשרה. על זה אנחנו שואלים. והתנן, שאלה ממשנתנו. מניין אותם אנשים עם איברים מדודלים, כתוב, הולך לו ערבי פסחים, עצב וכל אצל הרופא, והיא אמרת, בשעת פרישתן הוכשר, האיקנמי ההוא איבר המדודל, בשעת פרישתו מאדם, התמי לאדם. למה שאותו אדם, החולה אותו מוקשחין, למה הוא גם לא נטמע? אם אתה אומר שבשעת פרישה יש משהו, אז כמו שאצל כמו ששמואל הסביר בקרישה שבשעת פרישה יש הכשר, דהיינו הירק עצמו, אותו קרישה הוכשר לקבל טומאה, וזה מכך ש אנחנו מסתכלים על שעת הפרישה כאילו מין מגע בין אותם משקים לקרישה עצמה, אז גם אצל אותם מוקי שכין, למה לא נסתכל על שעת הפרישה מאותו עבר כמין מגע עם האדם והוא יהיה תמי? אמרנו שעבר פורש מן החי, אותו עבר מתמי. הגמרא עונה, למה יש הבדל? מה ההבדל בין המקרה שמוכה שכין במשנה והדין של שמואל? כדקמר רב יוסף, הוא אומר לקמן בגמרא, בנתזין בעל בכל כוחן, החנמי גם בעניין מוכה שכין, בנתזין בכל כוחן. אז בכל כוחן הזה הוא ההבדל בין המקרה של המוקי שכין והקרישה. רש"י כותב, בניצין בכל כוחן שמשך עצמו בכוח ונתלש בכוח ולקה נגיעה בשעת פרישה, אבל מי קרישה היוצאים בנחת, ולאחר שיצאו ממנה חשובים אין מיד, וקודם שיפלו לארץ נוגעים בה בשעת פרישה. נחזור לגמרא. והיכה איתמר דרב יוסף, רב יוסף שחידש לנו את המושג של בכל כוחן, איפה הוא אמר את דבריו? אהה, יש כאן מקור, ותשימו לב, יש גם סימון של תשובה ארוכה. זב ותמי מת שהיו מלחין וירדו עליהם גשמים. ברש"י יש גרסה זב או תמי מת. אז אנחנו רואים אנשים תמיים האלו שהיו מהלכים וירדו עליהם גשמים, אף על פי שסוחטים מצד העליון לצד התחתון טהורים, הגשמים האלו אינם נחשבים משקין להכשיר לקבל טומאה, שאין מחשבים אלא שיצאו מכולן. יצאו מכולן הרי מכשירים. רש"י ממול, זב או תמי מת שהיו מהלכים בדרך ירדו גשמים על בגדיהן, אף על פי שסחטן הזב בעצמו החליק כסותו כלפי מטה שיפלו המים, אותן המשקים היורדים בבגד מלמעלה למטה טהורים, ואין מתמין אדם הנוגע בהן, לפי שאינן חשובים. הועיל ועומדים לבלה בשפה התחתונה של הבגד. ממשיך רשי, יצאו מכולן, הרי אלו מכשירים, אם נפלו על הזרעים ותורים שאינן מתאמים את הזרעים, אלא אם כן הזב נוגע בהן לאחר שיצאו מכולן, והד הכתיב בסיפה, אלא לאחר שיצאו מגופו לא גר סיננה. זה, לנו אין הגרסה הזאת בכל אופן. אני רוצה רק להתייחס לסוף המקור עוד פעם עם גרסת השיטה המקובצת. לגבי סוף המקור כתוב אלא שיצאו מכולם, אמרנו שאין מחשיבים אלא שיצאו מכולן, יצאו מכולן, הרי אלו מכשירים, והשיטה המקובצת מוסיף פה מילת מפתח, וטהורים. אז אותם משקים שהיו על בגד הזב שהוא העיף אותם, כפי שראינו מקודם ברשי, המחשים האלו הם טהורים. ואיך זה? הרי הזב העיף את את המשקים האלו. אז אמר רב יוסף, בנתזין בכל כוחן. רבנו גרשום שנמצא בדף תזיין עמוד ב', הוא כותב, יצאו מכולן, הרי אלו מכשירים ותורים אלו המים, שלא תימום הבגדים, לפי שאין נחשבים משקין, אלא לאחר יציאתן. וכאן נכנס הפירוש של רב יוסף בגמרא, ובאותה שעה שהם יצאו מהבגד, שיכלו לקבל עליהם שם משקין, הרי הזב העיף אותם בכל כוחן. לכן, בשעת הפרישה מהבגד לא נגעו בבגד, ולכן הם טהורים. אנחנו נמשיך בגמרא, משנה חדשה, ועוד שאל רבי עקיבא, הנושא שמופיע אצלנו בשוליים, ריבוי מעשי עבירה בהלם אחד, כמה חייבים? אחת על כולן או אחת על כל אחת ואחת? במשנה עצמה אנחנו מסמנים מספרים רומאים 1-2, וההסבר תחת הכותרת מבנה אנחנו רואים פס כפול, שני לשונות בשאלה ששאל רבי עקיבא. אחד, השוחט חמישה זבחים בחוץ, מחוץ לבית המקדש, בהלם אחד. שתיים, אוכל נותר מחמישה זבחים בהלם אחד. אז השאלה הראשונה בעניין מעשה שחיטה, שאלה השנייה מעשה אכילה. המעוין יבליט רבי יהושע ניסיונות שלא לענות לשאלות מדין אוכל מזבח אחד בחמישה תמחויים. מה פירוש חמישה תמחויים? נמתין לגמרא. אז המשנה, ועוד שאלן רבי עקיבא. ראינו מקודם במשניות הקודמות, וכך גם אמרנו בתחילת השיעור, של רבי עקיבא שואל לרבי גמליאל ורבי יהושע מספר שאלות, והוא שאל הדבר הבא, השוחט חמישה זבחים בחוץ, עוד פעם, חוץ מבית המקדש, זה איסור שחוטי חוץ, איסור חמור, חייב קרית במזיד ובשוגג חייב קורבן חטאת, וכאן הוא שחט חמישה זבחים בחוץ בהלם אחד, מהו? חייב על כל אחת ואחת או אחת על כולן? אמרו לו, לא שמענו. אמר רבי יהושע, שמעתי באוכל מזבח אחד בחמישה תמחויים. אחד מהפירושים, יש מספר רב של פירושים אבל אחד מהפירושים זה חמישה דרכים שונים להכנתם. יש צלי, יש אפייה, ויש בישול וכו'. אז הוא אכל מזבח אחד בחמישה תמחויים, בהלם אחד, שהוא חייב על כל אחת, אחת משום מעילה, שהרי הוא נהנה מדבר שבקדושה, ורואה אני שהדברים קל וחומר. שאם על מקרה כזה שאוכל מזבח אחד הוא יהיה חייב חמש חטאות, אז בוודאי על שחיטת חמישה זבחים בחוץ יהיה חייב על כל אחת ואחת. אמר רבי שמעון, לא כך שאלו רבי עקיבא, זה לא היה שאלה בעניין שחיטת חמישה זבחים, אלא באוכל נותר מחמישה זבחים בהלם אחת מהו. חייב על כל אחת, חייב על אחת על כולן, או חייב על כל אחת ואחת. אמרו לו, לא שמענו. אמר רבי שוע, שמעתי באוכל, תשימו לב, לפי גישתו של רבי שמעון אותו מספר אומר שם, השאלה הייתה בעניין אוכל, והתשובה של רבי יהושע גם בעניין אוכל. שמעתי באוכל מזבח אחד, בחמישה תמחויים, בהלם אחת, שהוא חייב על כל אחת ואחת, משום מעילה, ורואה אני שהדברים קל וחומר. לגבי השאלה שלך, של רבי עקיבא, הוא יהיה חייב חמישה חטאות. אמר לו רבי עקיבא, אם הלכה נקבל, מה שאתה אומר לי הוא דבר שקיבלת במסורת, אז אני אקבל את זה, אני עודה לזה. אם לדין, אבל אם זה דבר שאתה אומר מסברה, יש תשובה. כלומר, אין ללמוד השאלה שלי של נותר ממעילה שהביא רבי יהושע. אמר לו, השב, אז רבי יהושע אומר, אם יש לך תשובה, יש לך איך לפרוך את הלימוד, אז תגיד. אמר לו, אז רבי קיב אומר, לא, כלומר, לא לגבי המסקנה שלך. אם אמרת במעילה שהוא חייב על כל אחת ואחת, שעשה בה בתחום איסור מילה, יש החמרות שעשו בה את המאכיל כאוכל, ואת המהנה, אם לא מדובר באוכל אלא בדבר שהוקדש שאינו אוכל אבל אפשר להנות ממנו, אז עשו את המהנה כנהנה, צירף את המעילה לזמן מרובה. תאמר בנותר שאין בה אחת מאלו, אין את החומרות האלו בנותר. רש"י כותב, אם הלכה שקיבלת מרבך שחייב על כל אחד מן הזבחים, נקבלנה ממך, נקבל את המסורת שלך. ואם לדין שאתה למד אותה מקו החומר ממעילה, יש תשובה. המאכיל כאוכל, ראינו במילה, יש חומות שאין באיסור אחרת שאין בו משום מילה. הרי בשאלת רבי עקיבא לפי רבי שמעון, השאלה הייתה באכילת נותר. זה אינו כרוך באיסור מילה, הרי נותר נוצר אחרי שהקורבן היה כשר והיה מותר באכילה ורק עבר הזמן. אבל ברגע שקורבן נהיה מותר באכילה, אין בו משום מעילה. אבל במעילה ראינו יש חומות, המאכיל כאוכל, שאם נתן אוכל הקדש לחברו חייב כאילו אכלה הוא עצמו. דקיימלן המוציא הקדש לחולין הוא מעל ולא מי שניתן לו. והמהנה כנהנה במידי דלב בר האכילה. מה עוד? צירף את המילה לזמן מורה, ממשיך רשי, שאם נהנה היום בחצי פרוטה ומכאן עד 3 שנים חצי פרוטה מצטרפות לקורבן. ולכמן בפרק ספק אחר חלב, מהפיקלה לומדים את הצירוף הזה מתמעול מרל, זה כתוב בפסוק ריבה, זה בא לרבות גם מקרה כזה. אבל אנחנו לא אומרים שאם אדם אכל חצי זית של נותר היום ועוד חצי זית של נותר מחר, שזה מצטרף. זה ודאי שלא. הגמרא רוצה לדעת מה גרם לרבי שמעון, שראינו במשלחנו, הגלנו את שמו בשורה שלישית בשורות הרחבות, למה הוא דחה את התנקמה, את השאלה שהציג התנקמה בשמו של רבי עקיבא בעניין שוחט חמישה זבחים בחוץ, ושינה את השאלה לאוכל נותר מחמישה זבחים. זו השאלה עכשיו. מהי קרקשיה ליל רבי שמעון, שלא רצה ללמוד שוחט מאוכל, מהתשובה של רבי ישוע בעניין אכילת הקורבנות. אגב, אני הייתי צריך להוסיף האיסור מילה שקשור לקורבנות שהזכיר רבי יהושע, בגלל שמדבר בקורבנות לפני זריקת הדם. לפני זריקת הדם של הקורבן על המזבח, הקורבן לא הגיע להתר לכהנים. וכל זמן שלא הותר לכהנים, באמת יש בו משום מעילה. אבל ברגע שהותר לכהנים, כמו שאמרנו מקודם לגבי נותר, אין עניין, אין שאלה של מעילה. אז אנחנו נמשיך בגמרא. אחי קרקשיה לי, ככה היה הקושי של רבי שמעון בדבריו של התנקמה, מה ראיה לשוחט מאוכל? איך אתה מביא ראיה לחייב על כל אחד ואחת בשוחט בחוץ מאוכל? שרבי יהושע השיב לו בעניין אוכל מזבח אחד בחמישה תמחוין. מה לא אוכל? שכן נהנה. זה שהוא חייב ריבוי חטאות, בגלל שבסופו של דבר בן אדם נהנה. זה סיבה לחייב על כל אחד ואחת. לא כמו אדם ששחט בחוץ, אין כאן איזו הנאה שמגיע לאותו אדם, אלא כך שאלו רבי עקיבא לרבן גמליאל ולרבי יהושע, האוכל נותר מחמישה זבחים בהלם אחד, מהו? חייב בכל אחד ואחד או אינו, או אחת על כולן? אמרו לו, לא שמענו. אמר רבי יהושע, שמעתי באוכל מזבח אחד מחמישה תמחויים בהלם אחד, שחייב על כל אחד ואחת משום מעילה, ואני הדברים, שהדברים קל וחומר, מה מזבח אחד? מה שאני אמרתי, שהוא אכל מזבח אחד, שאין גופין מוחלקים, חייב על כל אחד ואחת, משום דה תמחויים מוחלקים, חמישה זבחים, שזו השאלה שלך, מי שאכל נותר מחמישה זבחים, דה גופין מוחלקים, לא כל שכן, לא כל שכן מה? שיהיה חייב על כל אחת ואחת. שוב פעם, אם בוכל מזבח אחד חייב בסופו של דבר על כל אחד ואחד, יש לו תמחויים מחלקים, מי שאכל מחמישה זבחים נפרדים, אז ודאי יהיה חייב על כל אחת ואחת. אמר לו רבי עקיבא, אנחנו מדלגים לפי השיטה המקובצת את הארבע שורות האלו עד הנקודתיים. אמר לו רבי עקיבא, אם הלכה נקבל וכולי, אבל מה אם זה מעצמך אמרת, אז יש תשובה. ואנחנו ראינו במשנה שרבי עקיבא אמר שאי אפשר להוכיח השאלה של אכילת נותר מחמישה זבחים ממקרה של מעילה. הרי במעילה יש חומות שלא רואים בנושא שאינו מעילה, ליתר דיוק בנותר. עכשיו הגמרא רוצה לדעת, קיבלה רבי יהושע לאה תשובה מרבי עקיבא או לא? אני רוצה רק להוסיף כאן שעד כאן רבי יהושע למד שריבוי הקורבנות, אמרנו חמישה זבחים, גורמת לחילוק. זה ראוי לציין על המשך הגמרא. אבל התשובה שהגמרא מביא עכשיו היא תשובה ארוכה. זה ממשיך עד תזיין עמוד א', שש שורות מראש העמוד. אחר כך, אבל אחרי התשובה הארוכה, אתם תראו מיד דחייה, וזה הבלטנו על ידי הפס המבוטל שם בעמוד תזיין עמוד א', באמצע השורה השישית עד רבה. וגם סימנו דחייה ד', דחייה ארוכה. אנחנו גם ניתן עוד מילות הקדמה למה שמצופה לנו. אנחנו שאלנו האם רבי ישוע קיבל את הדחייה, את התשובה של רבי עקיבא או לא. אנחנו נביא מקור בלי שמות, חוץ מ יש שם רבי יוסי בר יהודה, אבל לא נוגע אלינו. כשאני אומר בלי שמות, אנחנו מתכוונים האם מדובר בברייתא של רבי עקיבא או של רבי יהושע. אז תוך כדי התשובה הארוכה אנחנו נוכיח שהמקור הזה הוא אליבא דרבי יהושע, והגמרא תדגיש אחר כך שאנחנו נראה ריבוי חטאות בגלל העלמות. אז אנחנו נרצה להסיק מכאן שהעלמות, ידיעה בין עבירה לעבירה, ידיעה בינתיים מחלקת, ולא זבחים. אם כן, יש לנו מקור על דברי רבי יהושע שכבר אינו מדגיש ריבוי זבחים כמחלק. ואם כן, אז רבי יהושע קיבל את התשובה, את הדחייה של רבי עקיבא, אבל אחר כך הגמרא תדחה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נלמד ביחד מה שהוספנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. מה מחלק להבאת חטאות נוספות? אחד, קורבנות. תשימו לב לסימון צורת בית, והאפשרות הראשונה למה שמחלק לחטאות קורבנות, מה הכוונה? שאכל שלא כדין מכמה זבחים. סימון זה רק לקורבנות. כפי שתראו בגמרא, הבלטנו את הביטוי מזבח אחד ואחר כך מחמישה זבחים בצורת בית, אבל לגבי הדברים אחרים שיכולים לחלק זה לא הדגשנו. שתיים, תמחויים. הזכרנו את זה מקודם, האם תמחויים מחלקים. שלוש, העלמות. זה שאדם עשה ריבוי עבירות ונודע לו בין עבירה ועבירה, ואחר כך כמובן שכח לפני הביצוע הבא. הגמרא תדון בשאלה אם רבי יהושע חזר בו ממה שקבע ליעל דקורבנות מחלקים. שאלה זו מתעוררת לאור קושיית רבי עקיבא במשנה דשעני מעילה. בהמשך רואים ניסיון לומר דרבי יהושע חזר בו ויאמר שהעלמות מחלקות, כפי שאמרנו עבר מוקדם יותר, שאחר כך הגמרא תדחה גם את זה. יש עוד סימון שהדגשנו עם משולש הביטוי לא הודה. עכשיו שוב הגמרא, שאלנו אם קיבלה רבי ישוע להתשובה מרבי עקיבא או לא. רבי ישוע שמקודם אמר שעצם זה שאדם אכל מחמישה זבחים זה מחלק, או משהו אחר, או תשובת רבי עקיבא שהוא דחה את ההוכחה שהביא רבי ישוע מריבוי קורבנות אשם מעילות. תא שמע, דתניא, אכל חמש חתיכות נותר מזבח אחד, בהלם אחד, וחמישה תמחויין. אמרנו, כדוגמה, אחת מכמה דוגמאות, תמחויין, חמישה, תמחויין, חמישה צורות שונות בהכנת מזון. צלי, אפייה, בישו. וזה מה שאדם הזה עשה, חמש חתיכות שנותר, אבל מה? מזבח אחד, בהלם אחד. אינו מביא אלא חטאת אחת. וזה למרות שהוכנו בחמישה תמחויים. זה אם הוא בוודאי עבר העבירה הזאת, אבל בשוגג. ועל לא הודעה שלהם, אם אדם מסופק אם הוא עבר על עבירה שיש בו חטאת, אינו מביא אלא אשם תלוי אחד. אשם תלוי הוא הקורבן שמביאים במקרה שאדם מסופק אם הוא עבר בעבירה שאחרת מחייב חטאת. מחמישה תמחויים בחמש הלמות, תשימו לב, כאן זה לא הלם אחד, זה חמש הלמות, זה הדגשנו בפס המפותל, מביא חטאת על כל אחת ואחת. ועל לא הודעה שלהן מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת. האמת אין לנו צורך כעת להדגיש הקורבן אשם תלוי, אבל זה הדין שאם יש חמש חטאות, אז אם בכל פעם היה ספק אם הוא אכל נותר, אז זה יחייב חמישה אשם תלוי. מחמישה זבחים בהלם אחד, חייב על כל אחת ואחת. אנחנו כבקבנו את הביטוי על כל אחת ואחת, אתם יכולים לראות שחמש הלמות זה מחייב על כל אחת ואחת, וכעת חמש זבחים זה יחייב גם על כל אחת ואחת. רבי יוסי ברדה אומר, אפילו אכל חמש חתיכות מחמישה זבחים בהלם אחת, אינו מביא אלא חטאת אחת, ועל ספקן אין מביא אלא אשם תלוי אחת. כללו של דבר, כל שחלוקין בחטאות חלוקין באשמות. אנחנו ראינו את זה מקודם, שהמצבים שהוא בוודאי עבר על העבר, אמנם בשוגג, אבל אין ספק שהוא עבר, הוא מביא חטאת, אז במקביל, אם הוא מסופק אם הוא עבר, הוא יביא אשם. אכל חמש חתיכות בחמישה תמחויים מזבח אחד לפני זריקת דמים, אפילו בהלם אחת, חייב על כל אחת ואחת משום מעילה. רש"י מציין שזה אליבא דתנא קמא. התנא קמא אמר במקרה של חמישה תמחויים יש אפשרות לריבוי חטאות. אני רוצה לתקן את המשפט האחרון. רש"י כותב, כמו שכן אמרנו, שהמשפט האחרון של המקור הוא אליבא דתנא קמא, אבל מה? ברישא של המקור ראינו חמש חתיכות בחמישה תמחויים אם מדובר בהלם אחד הוא חייב רק חטאת אחת. באותם נסיבות כאן שמדובר בהנאה לפני זריקת הדם, שהנושא הוא האם הוא חייב קורבן אשם מילה, כאן הסיפור משתנה. ואפשר לראות את זה ברש"י שתי שורות מסוף העמוד, אחר חמש חתיכות וכולי, אתן לתנא קמא, דהי ברי שבחמש חתיכות נותר מזבח אחד, ואחי כמר לגבי מעילה מודינה דתמחוין מחלקין, לא כן בעניין נותר, שזה לא עניין של מעילה אלא קורבן חטאת ולא קורבן אשם. עכשיו אנחנו ממשיכים לדף ט"ז עמוד א', ואילו על ספקו מביא אשם תלוי לא קטני. בעניין הסיפה, מעילה, אשם מעילה, לא מוזכר מה היה אם הוא היה מסופק אם אכל מהקורבן הזה לפני זריקת הדם. אם היה מסופק, האם יביא אשם תלוי, זה לא מוזכר פה. מה אני? מי התנה שעומד מאחורי המקור הזה? אי למה רבי עקיבא לתנינה מספר ועל ספקן מביא אשם תלוי? דעתה רבי עקיבא מחייב על ספק מעילה אשם תלוי. רבי עקיבא אמר שאשם תלוי גם מובא במקרה של ספק מעילה. מעילה ודאי חייב קורבן אשם, קוראים לזה אשם ודאי. לפי התנאים האחרים אין אשם תלוי אלא אם מדובר בקורבן שאחרת אם הוא היה ודאי עובר יביא חטאת. רבי עקיבא אומר לא רק בקורבן שחייב חטאת על ספקו יביא אשם תלוי, גם בספק מעילה שה ודאי שלו הוא קורבן אשם ולא חטאת, על הספק הוא כן מביא אשם תלוי. אז המקור הזה שלא הזכיר אשם תלוי בהקשר מעילה, סימן שזה לא רבי עקיבא אלא לב רבי יהושע היא וקטני. תשימו לב שלנו כוכבית שמחבר אותנו חזרה לתת וו עמוד ב', וכתוב בחמש העלמות מביא חמש חטאות. שם ראינו אדם שאכל נותר מחמישה תמחויים בחמש העלמות, הוא מביא חטאת על כל אחת ואחת, למרות שלא מדובר בחמש זבחים, חמישה זבחים ושמע מינה. מכאן אנחנו רואים קיבלה מיני ש רבי יהושע חזר בו ממה שהוא אמר מקודם שדווקא זבחים מחלקים. כאן רואים שלאו דווקא זבחים מחלקים, העלמות מחלקים ולא זבחים. עד כאן התשובה הארוכה, אבל בא כעת הגמרא לדחות את זה. אלא אדרבה, מסיפה דקטני מחמישה זבחים, אפילו בהלם אחת, חייב על כל אחת ואחת. תשימו לי, יש לנו גם חץ מפותל, וגם בעמוד הקודם צורת בית השני מחמישה זבחים בהלם אחת, ושם התנא אומר חייב על כל אחת ואחת. שמע מינה לא קיבלה מיני, מכאן שרבי יהושע לא קיבל מרבי עקיבא את הדחייה, אלא הוא נדבק למה שהוא אמר מוקדם יותר שקורבנות מחלקות. ואלא מי אית לך למימר תנאי אי, אתה שרוצה להעמיד את המקור ההוא אליבא דר רבי יהושע, אתה נאלץ לומר שהנושא מה המחלק הוא מחלוקת תנאים, דקטנא דקיבלה דקטנא דלא קיבלה. אם אתה רוצה להעמיד אותו כרבי יהושע, אז בעצם המקור הזה מורכב משתי דעות. דעה אחת שסובר שרבי יהושע כן קיבל, שלאו דווקא זבחים מחלקים, ודעה שנייה שזבחים מחלקים. אפילו תימא כולו רבי עקיבא היא. עכשיו, עם הגילוי הזה, אנחנו יכולים לומר שכל המקור ההוא הוא אליבא דרבי עקיבא עצמו. ואי תנא סבר לקבתי בחדה ופליג עלי בחדה. התנא שעומד מאחורי המקור הזה, שהוא מחובר נגיד לדעתו של רבי עקיבא, אבל לא לגמרי, סבר לקבתי בהעלמה. הוא מסכים עם רבי עקיבא שהעלמות מחלקות, ופליג עלי במעילות, אבל לא מסכים עם רבי עקיבא לגבי האם מביאים אשם תלוי בספק מעילה. לפי רבי עקיבא כן, ולפי התנא שראינו בסוף עמוד הקודם שלא הזכיר אשם תלוי בהקשר מעילה, חולק בנקודה הזאת על רבי עקיבא. אבל בסופו של דבר, אם אנחנו נעמיד את כל המקור אליבא דרבי עקיבא, אז אנחנו לא יכולים לדעת אם רבי יהושע הוא חזר בו או לא. ואז השאלה הזאת נשארת. הזכרנו לא פעם ולא פעמיים חמישה תמחויים. הגמרא שואלת, איך ידע מי חמישה תמחויים? אמר שמואל, כאותה ששנינו, חמישה דברים בעולה מצטרפים, מצטרפים לכזית לחייב מי שמעלן אותן בחוץ. אז יהיה לנו בסך הכל שיעור כזית שמורכב מהדברים הבאים: הבשר והחלב והיין והסולת והשמן. היין והסולת והשמן הם שייכים לנסחים שמובאים יחד עם הקורבן עולה. אז מי שמעלה כזית אפילו בציבוב כל הדברים האלו ביחד כדי ליצור כזית מחוץ לבית המקדש, אז הוא חייב משום הלעת חוץ. בשאר קורבנות אי אפשר לצרף בשר, כי הבשר נאכל, הוא לא דבר שמקריבים שמעלין אותו בבית המקדש עצמה. אז אם לא מעלים אותו בבית המקדש עצמה, אז אין חיוב על המעלן בחוץ. אבל בקורבן עולה הבשר כן מעלין אותו על המזבח בפנים, לכן אסור בחוץ. אז עכשיו, מה זה חמיש תמחויים? לפי שמועים הוא נגיד חמש כזיתי, חמישה כזיתים מעבר אחד, למשל בקורבן עולה. ורשי, סליחה, אני רוצה לחזור, זה חמישה דברים בעולם מצטרפים לעניין כזית. כותב רשי לעלותם בחוץ, שאם הלן חייב קראת ולכי נקד עולה, זה בשאר הזבחים לא מצטרף בשר, לפי שאינן כליל, שאר הקבלות לא כולה כליל, כאותה שני וכו', הכינה מי שאכל מחמישה דברים הללו. זה התשובה של שמואל, מה זה חמש תמחויים, אם הוא אכל מחמישה הדברים האלו. אם מדובר בנותר, אז הם נהיו נותר. יש עוד הסברים למה זה חמישה תמחויים. חזקי אמר, כגון שאכל מחמישה איברים. יש לי שאמר, אפילו תימה בעבר אחד משכחת לה בכתף. וכאן רשי אומר, בכתף יש חמישה איברים. כשאנחנו אומרים כתף, אנחנו מתחילים מהכתף, כשיורדים עד הרצפה, אז יש לנו מהכתף עד הרצפה חמישה איברים: הפרסה והעצם התחתון עד הערכובה, עד הפרק הראשון מרצפה למעלה, ושני עצמות לבד מן הכתף, כי הרגל מורכב מעוד שני פרקים, וגם הכתף עצמו. נחזור לגמרא. רבי יצחק נפחא אמר, כגון שאכל בחמש מיני קדרה. רבי יוחנן אמר כגון שחל בחמישה טעמים. לפרש את הדוגמאות האחרונות, קודם רש, אחר כך נסתכל בתוספות. חמש מיני כדרה, כגון, כך כותב רשי, כגון קרישים ובצלים וכוב ודלת ולפת, ואכלן כזה עצמו וכזה עצמו. אז הוא אכל בשר קורבן, כנראה מבושל עם הדברים האלו, וכל אחד בנפרד. כאילו בשר קורבן שהוכן עם קרישים, בשר קורבן שהוכן עם בצלים, בשר קורבן שהוכן עם כוב, ועל זה הדרך. חמש מיני טעמים ממשיך רשי. מה זה טעמים לפי רשי? צלי ומבושל, כבוש, שלוק וצלי כדר. עכשיו תוספות בהי מיני כדרה, פירוש רי, מה זה מיני כדרה? כגון צלי ומבושל ותיגון וצלי כדר וכבוש. עכשיו זה מה שראינו רשי מפרש על חמש מיני טעמים, תוספות משייך את זה לחמש מיני כדרה. ותוספות וחמש מיני טעמים כגון פיפלין וזנגווילה וקנה וקינמון וקידה, ורשי לא פירש כן כפי שראינו. עד כאן שיעורנו להיום.